יש תפילה מיוחדת שאנחנו אומרים אותה רק בתשעה באב. תפילה מיוחדת בסידור שרק בתשעה באב אומרים אותה. תפילת נחם. למעשה יש דעות שאומרים את זה בכל התפילות. אבל להלכה אנחנו פוסקים ונוהגים רק בתפילת המנחה של תשעה באב, אומרים בתוך תפילת העמידה, בתוך 18, את תפילת נחם. ולמה באמת? למה לא באמת בשאר התפילות? שכתב אחד מפרשני הטור, בית חדש, רבי יואל סירקיש, שלא תקנו אלא במנחה, והוא לפי שתקנו לומר נחם, להתפלל נחמה. אם כן בערבית ושחרית, שהוא כמי שמתו מותה לפניו, ואינו בנחמה. אין לומר אותו אלא במנחה. יש כלל, אין מנחמים את האבל, תרם הקבועה, כי שמת עוד מונח. רק אחר הקבורה, מנחמים אבלים. בערב תשעה באב, בערבית, ובשחרית, זה כמו שעכשיו התחלת האבלות, המת נמצא. מנחה לקראת סוף היום, זה כבר כמו אחרי הקבורה, ולכן אז תקנו את תפילת נחם. ואם אתם זוכרים, מחצות והלאה כבר המנהג להרים את הספסלים, לשבת על כיסאות, מקילים קצת את דיני האבלות. ולכן אז אומר רבך זה זמן מתאים לתפילת נחם. בדבר צריך ביור. הלא בגמרא במסכת תענית דף כ"ט כתוב ככה. שאי סמוך לחשיכה הציתו את בית המקדש. רק בסוף יום תשיעי. כבר זמן מנחה או יותר מאוחר. והיה דולק כל יום עשירי. ולכן כתוב שם שרבי יוחנן אמר, אילו הוא היה חי בזמן שתקנו את התקנה של תשעה באב, הוא היה מתקן אותה לעשרה, לא תשעה, לעשרה באב. כיוון שרוב בית המקדש נשרף בעשירי. אבל למרות זאת החכמים שחיו באותה תקופה, שלא תקנו כן, הם סברו התחלת הפורענות, היא הקשה, שזרקו את הלפיד, ובית המקדש התחיל לבאור, זה הזמן הקריטי, רק זה כבר תוצאה. אז למה דווקא ממעטים את הצום? כבר מרימים את הספסלים, כבר יושבים לכיסאות, כבר אומרים נחם, אחר הצהריים של התשיעי. אמנם, בתלמוד ירושלמי כתוב, שהיו חכמים שצמו יומיים, בתשיעי ועשירי, רבי ישוע בן לוי ורבי אבון. ככה כתוב בירושלמי מסכת תענית. אבל רוב האנשים אין בכוחם לצום יומיים רצוף. לכן לא תקנו דבר כזה. גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. ולכן ההלכה היא כמו אותם חכמים שקמו באותו דור, שהתחלת הפורענות, הרגע הקריטי, היא הקובעת והיא הייתה בתשיעי. ומכאן שלקראת סוף התשיעי כבר מקילים בדבר, ולכן אומרים את תפילת נחם אז. עכשיו לגופו של הקטע הזה רבותיי. זה הקטע היחיד בתפילה שמדבר על חורבן בית המקדש בפועל. כל שאר הברכות שאומרים כל השנה, לבחוץ של תקווה, ירושלים איך ברכים תשוב, ותחזן עיני שופך לציון ברחמים, ברכת המזון ובני ירושלים, לבקשות. אבל הקטע היחיד שמבטא את החורבן זה נחם. אז נשתדל קצת להבין את תוכן הדברים, תוכן הדברים. כי זאת יש לדעת שתפילת 18 תקנו אנשי כנסת הגדולה. חכמים שהיו בתחילת הבית השני, כמו שכתוב ברמב״ם, עזרא סופר בדינו, הם תקנו כל הברכות וכל התפילות. נחם השם אלוקינו. מה פירוש המילה נחמה? אדם שקורא לו משהו, אביו נפטר, אמו נפטרה, האבל הכי כבד שזה י"ב חודש, לא כמו על כל המתים רק 30 יום. אפשר להחזיר את זה? בטח שלא. זה לא הפיך. אז מה פירוש הנחמה? ונחמה זאת מצווה, לבוא לנחם זאת מצווה. מגמה גמילות חסדים. כתוב ברמב״ם שניחום אבלים וביקור חולים זה גמילות חסדים. פירוש הדבר. כשאדם נמצא באיזה משבר, באיזה צרה, באיזה אסון, באיזה יגון, ומתעלמים ממנו, זה הרוג גדל שבעתיים. אבל אם הוא רואה אנשים אכפת להם, אהבו את הנפטר, אוהבים אותו, מודדים אותו, מנחמים אותו, אומרים דברים דרבים וטובים על מי שהיה, זה נותן לו כוח. זה נותן לו כוח להתעודד, להתרומם, להמשיך בחיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא נחם. נחם השם אלוקינו. והקדוש ברוך הוא אפשר לבקש יותר משם האנשים. אנשים יכולים רק לעודד. הקדוש ברוך הוא יכול לנחם על באמת, יכול להחזיר את בית המקדש. כי זאת הנחמה האמיתית. יש נחמה חלקית. אבל יש נחמה מלאה ושלמה, זה להחזיר את הדבר, זה רק הוא. אם כן, כשאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, עם שתי שמות, נחם השם אלוקינו, השם זה הוויה, אלוקינו מידת הדין, הבקשה שלנו שתתגבר מידת הרחמים על מידת הדין, מידת החסד, מידת הוויה, ירבשו רחמך את כעסך מעלינו. ואם מידת הדין תתמתק ותיעלם, בית המקדש יחזור. נחם. רק מהקדוש ברוך הוא אפשר לבקש בקשות כאלה, כי הוא כל יכול. את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. רואים מכאן שיש שתי בחינות. יש בחינה של אבלי ציון. ויש בחינה של אבלי ירושלים. אין בתפילה מילים ליריות, מילים מיותרות חס ושלום. מה פירוש הדבר הזה? מה זה אבלי ציון? ומה זה אבלי ירושלים? אם כן, ציון, תזכרו תמיד בפסוקים, זה המקום. המקום. כמו שקראנו בהפטרה, ציון במשפט תיפדה. ושווה בצדקה. כמו שאמר המשורר יהודה הלוי, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, קראנו את הקינה. אבלי ציון. יש דרגה שאדם אבל ומצטער וכואב לו, איך עם ישראל הפך למצב כזה? כל עיר על תילה בנויה, אנחנו אומרים בקינות. והעיר אלוקינו מושפלת עד שאול תחתיה. המצב של עם ישראל. עם היחיד הנרדף, המוכה, המושמד, לאורך כל ההיסטוריה. העיר היחידה שקיימת בזמן אברהם עוד. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין לאברהם, זה שם בן נוח, זאת ירושלים. מלך שלם, זה ירושלים. אבל מאז נתונה למלחמות, לצרות, לכיבושים, למה לא, בכל ההיסטוריה שלה. ובייחוד ב-2000 שנה האחרונות. כמו שהתבטא רבינו הרמב"ן, כל הקדוש מחברו חרב ממנו. ארץ ישראל חרבה מכל הארצות. ירושלים חרבה מכל ארץ ישראל. יש אבלי ציון, כואב להם הלב, כואב להם הלב, והם צריכים נחמה. אנחנו מבקשים נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, תראה את כאבם. אין מדובר על איזה לאומנות של כל מיני צעדים בומבסטיים, דרמטיים, שרק לעורר צרות ומלחמות וסכסוכים ופרסומת. עד הלב, אין אבלות אלא בלב. הוא כבר אמר החסיד בחובת הלבבות, החסיד צהלתו בפניו אבל אבלו בליבו, אבלות. ותקנות רבות תקנו חז"ל לאבלות הזאת, אבלות. ואת אבלי ירושלים, זו דרגה יותר גבוהה. ירושלים, המילה ירושלים תמיד סמלת את הפנימיות, תזכרו ציון זה חיצוניות, ירושלים זה פנימיות, זו דרגה יותר גדולה של אנשים שמבילים על כך ששכינתה בגלותה, שכינתה קדוש ברוך הוא. ירושלים מסמלת את המקדש, את הקדושה, את השלמות. למען תלמד להירא את השם אלוקיך כל הימים, ככה כתוב בפסוק. וחז"ל דרשו את זה גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד. בתורה כתוב שאדם יש לו שדה, יש לו תבואה, יש לו פירות, הוא צריך להביא מעשר לירושלים, מעשר שני. ולאכול את זה דווקא בתוך ירושלים. למה? לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו. והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים ובעבודה, היה גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. מה הוא עושה בין לבין בירושלים? הוא רואה כולם לומדים יראת שמיים, הוא נדלק, הוא נסחב. ירושלים נועדה להיות התדלוק של כל אחד מישראל. לכן ירושלים שחרבה היא כמו מכונית בלי תחנת דלק. מה יש לעשות איתה? כלום. מכונית בלי תחנת דלק יכולה רק בירידות לרדת, לא לעלות, אין לה כוח. ככה כל אחד בישראל שבאמת צר לו שאין לו דלק. אילו הייתה ירושלים, מה הייתי יכול להיות? להמריא. ועל זה צר לו. זאת נחמה לחוץ, זאת דרגה יותר גבוהה. על זה שירושלים חרבה, כל הבניינים, יש עוד דרגה, נחם. נחם את אותם אנשים שבאמת צר להם שהפסידו דרגות רוחניות. דרגות רוחניות שניתן לקבל רק בירושלים הבנויה. בירושלים שגולה קדושה וטהרה. ואז בפסוק שלישי עוד יותר קשה. נחם את העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה האבלה מבלבניה. זה מאוד קשה. עיר יודעת להתאבל, מה זה עיר? מה זה עיר? בניינים, כבישים, מה זה עיר? בארות מים, מה זה עיר? וכי עיר אבלה? וכי עיר ניתן לנחם? ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה האבלה מלבניה. רואים בתפילה הזאת חידוש גדול. ירושלים זאת ישות, זאת מציאות רוחנית. כי שחז"ל אמרו עשר קדושות הם. ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל, בו שיש מציאות כזאת שנקראת ירושלים. מציאות רוחנית. המציאות הרוחנית הזאת אבלה. אבלה. על מה? על שהיא מרוקנת מתוכן. משל למה הדבר מקווה? אני ככה שב בית אדם חילה מכבודכם ואני אפשיט אותו. ואני אשים אותו ברחוב. הוא יעדיף למות. הוא כולה בושה, כולם הולכים, מסתכלים אותו, עומד באמצע הרחוב, ערום. תחת פחדים. אין בושה יותר גדולה. אין צער יותר גדול. הם מורגים אותו, זה רגע אחד, הוא מת. ככה. ובכן, העיר הזאת עומדת ערומה. בלי הרוחניות שלה. בלי הבנים שלה. האבלה והחרבה והבזויה. ושומעים מה? האבלה מבני בניה. אז פעמים רבות שאלו אותי אנשים, איך אפשר להגיד בימינו תפילה כזאת? הנה היא גדלה, התרחבה, ואפילו בונים בה מגדלים. כולם אליה תיירים. אז איך אפשר להגיד את המילים האלה? האבלה, החריבה, הזויה, השוממה. התשובה היא זאת. מי שהולך ערום, וכולם ערומים, הוא לא מתבייש. כולם ערומים, כמובן. ואדם שאין לו הבנות ברוחניות, אז אצלו עיר זה כבישים ומוזיאונים ואוניברסיטות ומגדלים וקיוסקים ומסעדות, זה הכל. זה הכל. פעם כאן בלוויה, של איזה תורם גדול גדול של אדון טדי קולק, שהיה כאן ראש העיר הרבה הרבה עשרות שנים, אז הוא הספיד אותו. הוא אמר לו ככה, הוא ידע למצוא את המסעדות הכי טובות. תמיד ידע למצוא את המסעדות הכי טובות ולקח אותי לשם ממש. זה היה הספט שהוא ידע להגיד לבית. אתלן אפילו באותו בדיחה זה לא מתקבל. השגות. אז בן אדם כזה שואל, איר לא חרבה, מה אתה רוצה? יש מסעדות, ומה לא? עושים קשרים, כבר עושים מנהרות, מה אתה מדבר? הבל הוולים אמר קהלת, העיר ירושלים היא עיר רוחנית, ותדעו לכם, יודעים את זה כל הגויים, המוסלמים והנוצרים. יש מושג בפסיכיאטריה, קוראים לזה סינדרום ג'רוזלם. הרבה אנשים מכל העולם באים כאן ודעתם נטרפת עליהם. הם הולכים מכאן ישר לבית תשובה. ואני לא מדבר בצחוק, אני מדבר ברצינות. תופעה פסיכיאטרית, תדעו. סינדרום ג'רוזלם. הם מקבלים שוק מעצם הקדושה. שוק. וכמובן אנשים אחרים מקבלים צער ויגון על היעדר הקדושה. היעדר הקדושה. היעדר המציאות. זאת עיר של קודש. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה על הירדיו. מחברת את כל ישראל. ירושלים שחוברה, כתוב בספרים הקדושים, היא מחברת את עולם המלאכים עם עולם האנשים. זה מה שראה יעקב בחלום. סולם מוצב ארצה ראשו מגיע השמיימה. כל התפילות כתוב בספר שלה הקדוש מכל העולם נוסעות לירושלים ומכאן הן עולות בקבל למעלה לשמיים, זה הסולם מוצב ארצה. ומאז שחרב את המקדש כתוב המקור לזה במגילת איכה, ננעלו שערי תפילה, ננעלו. המוקד נהרס. העיר השוממה מחכה לראות יהודים צדיקים, מקריבי קורבנות, אוהבי קדושה, זורמים מכל העולם, ולא רק יהודים, גם גויים באו. שלמה המלך בתפילתו אמר לקדוש ברוך הוא, אם יבוא יהודי להתפלל, תקבל את התפילה שלו רק אם מגיע לו, אם הוא צדיק. אם גוי יבוא להתפלל, תקבל התפילה אפילו אם הוא לא מגיע לו, אפילו אם הוא לא צדיק, כדי שיתקדש שם שמיים, והגוי יחזור לארץ שלו ויגיד, הייתי בית המקדש, פללתי תפילתי לשלמה המלך. לא תיר של ביקוש, ועכשיו היא כלום. גרוע מזה. היא הפכה למקום של בילוי. אני אספר לכם דבר. כשכבשו בכ"ח באייר תשכ"ז את ירושלים, הרבה הרבה יהודים שגרו שם עד לפני 20 שנה, 19 שנה, תשכ"ח, חשבו שהנה הם חוזרים לבתים שלהם, שבבתים שלהם הם גרו 100 ו-200 ו-600 שנה, זמן הרמב"ן, היה להם קושן, יהיה להם טאבו, היו להם קבלות, הכל, הכל, אף אחד לא ערער. באה המדינה ועשתה מנהג סדום, החרימה להם את כל הבתים. זה החרימה, קוראים לזה צו הפקעה. למה? אתם יודעים? המדינה רצתה לעשות את זה כמו את יפו העתיקה. אם מישהו מכם היה ביפו העתיקה, הוא מבין מה אני מדבר. מקום של מועדונים ודיסקוטקים לכל העולם. וששם יבואו עכשיו רק כל ה-I Society שלהם. כל הסלבריטים. אבל זה עמד ריק. השקיעו המון כסף בשיפוץ, בשיקום, זה מיליונים עלה. לא רצו לבוא לגור שם. כי התומה לא יכולה לבוא למקום של הקדושה, היא מרגישה לא טוב. עמד ריק שנים שנים. עד שלא הייתה ברירה, התחילו למכור את זה לאנשים דתיים וחרדים. נתיר אבלה. לא חרבה ירושלים, אמרו חז"ל, עד שחיללו בה את השבת. אז היא חרבה. אז ירושלים מרגישה טוב כשמחללים בה את השבת? אז הם ישאלו אותי אותם אנשים שהפכו את זה לחג, את יום ירושלים. שמחלל בה את השבת, ירושלים מרגישה טוב? לא, 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 לא. לפני כן לא חיללו בה את השבת, כי ערבים לא יודעים לא מחללים שבת. גוי. גוי. מתי שבאו, ככה סיפר הבר רוטר, איש גאון וצדיק. הוא בא וסיפר לרב שך, תשמע עכשיו אמרו, ירושלים בידינו כבשו את הכותל. הרב שך התחיל לבכות. אמר לו רבי אהרן רוטר, מה ראשי ובוכה? הוא אומר, מה? אתה שואל אותי את השאלה הזאת? אתה יודע כמה מיליוני חייבי כרת יהיו עכשיו? ורק עכשיו היום בתשעה באב קרה את זה. עלו שם הרבה יהודים למקום של הר הבית, של בית המקדש, חייבי כרת. והתגרו בערבים כרגיל, והתחילו מהומות. בחר הרב שך, אתה שמח לזה? שעכשיו יהיו מיליוני יהודים חייבי כרת? הר הבית לא שמח. ירושלים לא שמחה. זה הפירוש. אנחנו מדברים בכלל על שתי ירושלים אחרים, אחרות. אצלכם ירושלים זה כמו רומא, כמו ניו יורק, כמו ברלין, כמו לונדון. אצלנו זה ליגה אחרת לגמרי. ירושלים זה בית המקדש. ירושלים זה בית המקדש של מעלה, כשמכוון כנגד בית המקדש של מטה. תראו ברש"י. מקדש השם כוננו ידיך, אומרים כל יום באיזה שיר, אומר רש"י, מלמד שבית המקדש של מטה כלמה בקדש של מעלה. ירושלים היא אורו של עולם. מה פירוש אורו של עולם? של הפרוג'קטור? לא. כל הקדושה זרחה משם. כל הקדושה. לא, זה לא אבלה. מאוד אבלה. מאוד אבלה. הפשיטו אותה. הגויים שמתפשטים הם רק מתגאים. עם ישראל, בנות ישראל עשנו, תראו במסכת גיטין פרק הנזיקין. קפצו כולם לים, הטביעו את עצמם שלא ליפול לעבירות זנות בחורבן בית המקדש. ולא רק בחורבן, גם בימינו בימי השואה. איבדו עצמם לדעת. כי התענוגים והתענוגות של הגויים הם היסורים הגדולים של היהודים. הנאות הגוף זה ייסורי הנפש. ירושלים היא ישות. החרבה ממעונותיה. אם הוא נותר, הייתה שכינה שורה בה, מכון לשבטך פעלת השם, מעונותיה, הייתה שוכנת בקדושה, חוכמה ודעת, הבזויה מכבודה, הכבוד האמיתי, לא כבוד בינלאומי, באום כן יכיר בה, עשו חגיגה גדולה, שמחת סקנטי, ארצות הברית הכירה בירושלים כבירת ישראל. אז מה יצא מזה? מה? אתה מקבל פספורט יותר מהר? לא. מקבל ויזה יותר מהר, גם זה לא. מה יצא? שהגויים יכירו בה. אבל מתי היהודים יכירו בה? מתי אדון בנט ולפיד יכירו בירושלים? מה שטרמפ יכיר בה זה לא בגדיל. יכיר בה, עוד גוי אחד יכירו. מתי אתם תכירו בירושלים? מתי תבינו שירושלים זה לא רומא ולא ברלין? אז אנחנו נשמח. אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. כשאתם תכירו בה, אתם לא מכירים בה. אתם מחללים אותה ומבזים אותה. הבזויה מכבודה. כי הכבוד שלה זה כבוד אלוקי. מאז ומעולם. אתם יודעים את זה? קדושת ירושלים היא בניין העולם. ובירושלים, כמו שכתב הרמב״ם, מסורת ביודענו, שאדם הראשון נוצר בהר הבית, במקום של המזבח. מסופר בתורה שהשם עשה אותו אפר מן האדמה, ואיפר בפעם נשמת הגולם מהאדמה, והחיה אותו. איפה זה היה? במקום של המזבח. ובמקום הזה הקריב האדם הראשון מיד שנוצר קורבן. ולמקום הזה הגיעו קין והבל ובנו שם את המזבח. וכשנוח יצא מן התיבה בערי הררת, אי שם בצפון טורקיה, הוא הלך מיד ברגל להר הבית להקריב קורבן. איפה? באותו מקום. ובאותו מקום עקד אברהם אבינו את יצחק. ובאותו מקום הוקם בית המקדש, הוקם המזבח. זאת ירושלים. הבזויה מכבודה. ולכן אנחנו מתפללים כל יום לירושלים, עירך ברחמים תשוב. מה זה עירך? הכל שלו. לשם הארץ ומלאה, תבל וישבי בה כל הגלקסיות. אבל המקום שלו, המקום, מכון לשבטך, שם. שם זה כיסא הכבוד. מעל הר הבית זה כיסא הכבוד. זה מה שראה יעקב בחלום. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. ירושלים עירך. לא בירושלים. ולכן כל הכנסיות יש להם נציגות בירושלים. מכל סוגי הכנסיות יש כנסייה בעיר עתיקה. ויש להם ריב גדול גדול עם המוסלמים, המסגדים והכנסיות, שניהם מוחזים שם, מי ישלוט. ולפני 800-900 שנה בזמן מסע הצלב, היו מלחמות עקובות מדם, מי ישלוט כאן, על מה? מצאו כאן נפט, מצאו ילומים, מצאו זהב, לא. כי אותן אומות מאמינות בכל מה שאני אמרתי עכשיו. הייתה מלחמה, מי יקבל את המקום הקדוש ביותר בעולם. הבזויה מכבודה, והשוממה מעין יושב. הרי בקודם כבר אמרנו, האבלה מבלי בניה, שהבנים לא בתוכה. אז מה פירוש השוממה מעין יושב? התשובה היא שתי דרגות. יש בניה. הם יודעים, יהודים טובים, מודים בקדושת הארץ, מודים בקדושת ירושלים, זה בניה. לא מתנקרים להיסטוריה, לא מתביישים בקדושה, בניה. אבל יש דבר יותר גבוה. יושבי ירושלים. השוממה מעין יושב. הם יודעים מהי ההתחברות. מהי ההתחברות של האדם לירושלים. לפני כ-150 שנה בערך, אולי קצת יותר, הגיע לירושלים גאון הגאונים, רבי שועה לייב דיסקין, שהיה רבה של בריסק, והלשינו עליו, שהוא מרגל, לא פחות, מרגל גרמני, קצב אחד שהוא הטריף לו את הבהמה, הלך הלשין עליו שהוא מרגל, ורצו להוציא אותו למוות, הצליחו איכשהו להבריח אותו, ואז הוא הגיע לירושלים. כשהוא נפטר, ורב חיים מבריסק הזמין ספדן מקצועי, פעם היו ספדנים מקצועיים, לא כמו היום, כל אחד ידע להספיד, כל אחד שמת 7-8-10 ספדנים, כל השקעה צריך לעמוד 10 את הרגליים. היועץ מקצועי פירושו, הוא היה מספיד וכולם היו מתחילים לבכות. אני מצליח לעורר רגשות. השאל הספדן את רב חיים, איך לכנות אותו? הרב, הגאון, הגדול, האדיר. אמר לו רב חיים, במקום שמסתיימים כל התוארים, שם מתחיל התואר של הרב. חישו עליו. הבינו מזה. אז שהוא בא לירושלים, אז כמובן דבר ראשון, אז הוא היה גר בעיר עתיקה, שהוא הגיע, אמר, אני הולך קודם לכותל. הוא הגיע עד קרוב לכותל, הוא אמר, לא, אחורה, הביתה. הוא הרגיש שהוא הולך להתעלף ולא מות. מה צער? הרגיש שהוא הולך להתעלף ולא מות צער. הוא לא הלך אף פעם לכותל. כשהוא התחיל ללכת, הוא הרגיש שהוא הולך להתמוטט. כוח נפש. אחר כך הביאו לשם הרב של ירושלים, הרב שמואל סלנט, גאון הגאונים, 60 שנה היה הרב של ירושלים. אז הוא כבר היה זקן, הביאו רב צעיר גם, גאון מופלג, האדרת. הביאו אותו מליטא. אחרי שנים בודדות, הוא נפטר. והוא אמר לבני העיר, אתם הרגתם אותי. תסדרו לו דירה, שמהחלון שלו ראו את הכותל. והוא אמר להם, תדעו לכם, כל יום שראיתי את הכותל, חתך לי חתיכה מהחיים. כל יום שראיתי את הכותל, חתכתם לי חתיכה מהחיים, עכשיו, דיין האמת, ככה היה. אתם מבינים מה זה צער על ירושלים? יום אנחנו טוב, אבל נגיע לך עם הכותל, באים, רוקדים, שרים, עוד מעט תתחילו לרקוד גם בלוויות. צדיקים אמיתיים מזדעזעים מזה. ממש, השממה מעין יוסף. אנשים שמבינים מה זה ירושלים, מה זה החרבה. זה דרגה יותר גבוהה מבנים. השממה מעין יוסף. כלום. היא יושבת. וראשה חפוי, אותה זהות, אותה ישות, אותה רוחניות שנקראת ירושלים, היא כמו אבל. היא יושבת אבלה, היו היה ואין כלום. מה זה ראשה חפוי? המילה חפוי זה מכוסה. מכוסה. אם תראו תמונות, לא עליכם. שמביאים אנשים לבית המשפט, הם תמיד מנסים להסתיר את הפנים שלהם, בצורה כלשהי שלא יצלמו אותם, שלא יראו אותם, מתביישים. מתביישים. גם אדם שמחופף את הראש, זה בושה. מתבייש, הוא לא רוצה שירו אותו. ראשה חפוי, היא מכסה את הפנים, כמו שכתוב אצל המן, אבל וחפוי ראש הגיע המן הביתה, אחרי שעשה מה שעשה, הוביל את מרדכי. מחורבות העיר. המציאות הזאת האמיתית של ירושלים, שכל הרוחניות, היא מצטערת, היא עגומה, כמו אבל מיד אחרי המוות. אין לה זמן השפעה, הזמן אינו מכה את האבלות, זאת אבלות שמעל לזמן. כמו אצל יעקב, 22 שנה לא הפסיק להתאבל על יוסף, ואנחנו ממשיכים לתאר אותה. כי אישה עקרה שלא ילדה, אישה שלא יולדת, שלא תדעו איזה צער יש לה. נוראי, נוראי. היא מרגישה שהיא לא מתפקדת כאישה. אישה מולידה ילדים, אישה מביאה נפשות לעולם, והיא לא. כמו עץ יבש. כאישה הקרה שלא ילדה, ציון, ירושלים, נועדה להפריח נפשות, נועדה להביא אור לעולם, להביא קדושה וטהרה, שמחה וששון. ועכשיו כלום. דאון. דאון. לא. לא צריכה תיירים. לא צריכה שבוע להצטלם אצלם כובע יפני וכובע טמבל ואני יודע איזה כובע. זה לא מה שהיא צריכה. היא יולדת. ירושלים מולידה, מולידה רוחניות, מולידה נפשות, מולידה שמחה. בעצם הכוח שלה, היא לא יכולה, היא כבולה. היא עקרה. הגדרות מאוד קשות. הגדרות מאוד כואבות. ויהיה לבלעו הלגיונות. ככה אנחנו עם בתפילה. מה זה לגיון? לגיונות זה מילה רומאית. זה לא מילה עברית. אלה דיוויזיות של צבא. באו דיוויזיות, זה לא משנה של מי. של הרומאים, של האבנים, של הצלבנים. לא משנה של מי. עשיתי רשימה. מספרי היסטוריה. 18 עמים כבשו את ירושלים. כולל המונגולים, כולל ג'ינגיס חאן שבא מסוף העולם. במה הם כובשו? ולהיבלעו הלגיונות. לא רק שהצדיקים והקדושים בני ירושלים אוהביה ובניה לא נמצאים, גרוע מזה, מגיעים כל הרוצחים של העולם. מה זה לגיונות? אתם מכירים את הפתגם, מי שהורג בן אדם אחד קוראים לו רוצח, מי שהורג מיליון אנשים קוראים לו גנרל. מה זה לגיונות? זה רוצחים שבאים מכל קצווי תבל. בכל התקופות הגיעו, מבבל, מפרס, מיוון, מרומא, ממי לא. כולם ניהלו כאן קרבות. אדם נשפך כמים. מי לנו גדול מאדוננו דוד, משיח השם, שרצה לבנות את בית המקדש. ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבנה, כי דמים רבים שפכת. אף על פי שהוא שפך על פי היתר של הסנהדרין, הוא שפך צוואר דם של פושעים ורוצחים ומאפיונרים ואויבים. בנך שלמה הוא יבנה. והנה ירושלים מסתכלת בריא. ירדתם למנהרות הכותל. ראיתם כמה שכבות של חורבנות, של קומות במשך הדורות. כל קומה רבויה בדם. כל מלחמה הרסה ובנתה מחדש. ולהיבלעו הלגיונות, זה לא הדבר שהיא אוהבת. ירושלים היא עיר השלום, היא עיר השלמות, ולא עיר הדם והמלחמות. וירשוע עובדי זרים, פירושו עובדי אלילים. וכן ירושלים הפכה למרכז הנוצרי הגדול בעולם, של כנסיות, של מסגדים. נכון, הם לא עובדי עבודה זרה, אבל הם לא אנשי ירושלים. ממש לא. ממש לא. הם לא הדת שלה. הם לא. הם עובדי זרים, כן. אלה תפצו כאן את השלטון. עד היום, אתם יודעים שעד היום מי ששולט בהר הבית זה ווקף. ווקף פירושו הרשות של האסלאם, של המסגדים, אתם יודעים את זה? לפני זמן לא רב, כוחות הביטחון החליטו לשים מצלמות, זה הכל, לא מגן דוד. היו פרעות מלחמת עולם, הם ירצו להיכנע ולהוריד את המצלמות. ואחרי זה מגיד הר הבית בידינו, אז ידינו, אפילו לא ברגלינו. כלום. וירושו עובדי זרים, ויטילו את עמך ישראל החרף. כן, ירושלים הייתה עידה בכל תולדותיה לאלפים, למיליונים של יהודים שנשחטו שם בחרף. אלה בידי המוסלמים, אלה בידי הסלג'וקים, אלה בידי המונגולים, אלה בידי הפרסים, אלה בידי העות'מאנים. ויטילו את עמך ישראל החרף. ויהרגו בזדון חסידי עליון. כן, אותם אנשים שבאו כאן מכל ארצי תבל, אותם לגיונות, אותם צבאות, אותם גנרלים, הרגו כאן קדושים וטהורים, צדיקים וגאונים. בירושלים רואה, בירושלים סובלת, ודמה רווה בדם, בדם בניה, בדם קדושיה, ודם צדיקיה. זה מה שקראנו בקינות, תיאורים מצמררים, מצמררים. על כן ציון במר תבכה וירושלים תיתן קולה. ציון במר תבכה וירושלים תיתן קולה. מה ההבדל בין לבין? הבכי זה דבר פנימי. הכל זה דבר חיצוני. ציון זה כלל ישראל. ציון במשפט תיפדה, ציון כלל ישראל. כל האומה. ציון במר תבכה. כולה רוויה כאב. כולה ספוגה דמעות. כולה בייסורים נוראים. בפנימיות. במסתורים תבכה נפשי, כתוב. במסתורים תבכה נפשי. איני, איני יורדה מים, אומר הפסוק. הלא שמרו תירותיך. כאבי הנוראים. וירושלים העיר תיתן קולה בחוץ. ירושלים המעטפת. היא צועקת, היא צורחת, רק אנחנו לא שומעים. אבל מי שיש לו לב, מי שיש לו אוזניים, שומע את הצעקות. על כן ירושלים במר תבכה, מר, לא בחיות רגילות. ירושלים תיתן קולה. ליבי, ליבי אל חלליהם, מעי, מעי אל חלליהם. היא זוכרת. היא זוכרת האלפים, הרבבות והמיליונים שנהרגו בכל ההיסטוריה כאן. שכבה על שכבה, קומה על קומה, ליבי ליבי על חלליהם, היא לא שוחרת אותם. שום טיפת דם של יהודי לא הלכה לאיבוד. נקום נקמת דם עבדיך השפוך, שום דמעה של יהודי לא הולכת לאיבוד, השם שם אותם בנות שלו. מאי מאי על חלליהם, מה זה מאי מאי על חלליהם? לב זה דבר שכולנו מרגישים, פתאום כואב לך הלב, מסתמרר, מעי זה דבר יותר עמוק, המעיים. מתי שבן אדם מתרגש, יש לו פעולה קשה במעיים. מתי שהוא מתרגז, עוד יותר קשה. עוד יותר קשה. אני מניח שרוב האנשים חוו פעולה כזאת, הרגשה כזאת במעיים, כתוצאה מהתרגשות או מכעס או דברים כאלה. כלומר, מאי מאי, כנסת ישראל אומרת, מאי באי חלליהם. אני מרגישה זה אינסטינקטיבית, בתוכו, בתוכו, בפנים, אין שקט. כי אתה השם, באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. כאמור בנביא זכריה, ואני אהיה לנו משם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. וחז"ל דרשו את זה, בגמרא בבא קמא ס' עמוד ב'. אמר רבי יצחק נפחא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בירושלים שנאמר באיכה קראנו ויצאת אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש שנאמר, ואני אהיה לנו עם השם חומתי סביב. הקדוש ברוך הוא כל הנהגתו מידה כנגד מידה, ומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאני גרמתי את האסון באש, אני לוקח אחריות, אני אתקן את זה באש. לכן כתוב שבית המקדש השלישי ירד מהשמיים, כך אומר רש"י, ירד מהשמיים גמור, מאש, לא מאבנים, אש, באש יצטיר. כתוב בתורה, שלם ישלם המעביר את הבערה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלם, אני עשיתי זאת. אמר רבי שמעון בן לוי, אני וכל פלמליה שלי נעשים לחומה ירושלים לעתיד לבוא, ואני מצווה למלאכים לשומרה. וכן הקדוש ברוך הוא אומר, הוא וכל המלאכים הם יבנו, הם יקיימו, הם יחזיקו את ירושלים האחרת, החדשה, הנצחית. כי אתה השם באש יצאתה ובאש עתיד לבנותה. מה פה? אש בונה? אש שורפת? אש הורסת? אש מחלה? מתי שמעתם שאש היא פוזיטיבית? כתוב בלקוט שמוני, אם אתה תמע בדבר זה, איך יכול אש להיות דבר טוב? בואו הסתכל בחנניה, מישאל ועזריה, ושעה שישליחם נבוכדנצר לתוך גפשן האש, היו מהלכים בו, כאדם שהוא מהלך בחמה ברחוב ביום הצינה. ובנביא דניאל כתוב, ואמר האנה חזה גוברין ארבע שרין מהלכים בגו נורה, וחבל לא הייתי באון. כלומר ראיתי ארבע אנשים מסתובבים באש כמו כלום, לא מזיז להם. מי זה חנן עם מישאל ועזריה? ומי זה הרביעי? הרביעי זה המלאך שבא להציל אותם. כמו שהמלאך לא מפחד מהאש, מטייל ונגמם. כלומר כשאדם הוא בדרגה רוחנית גבוהה, הוא מתוקן בלי חטא, איך אמר רבי חנה בן דוסה? לא ערוד ממית, חטא ממית. יכול לנשוך אותו ערוד וערוד ימות. גם האדם הזה נכנס באש ולא נכווה. כמו שנכנס רבי נוחאים בן עתר לכלוב של עריות ולא נפגע. כי הוא טהור. זה הפירוש. כשעם ישראל יתקנו ובן ישראל נגלים אליו בתשובה, כותב הרמב״ם, ירושלים תהיה של אש, אבל לא אש שיוצרת קביעות, אלא אש מטהרת יפה וטובה. ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. ציון זה כלל ישראל. השם יחזיר את כל מה שהוא לקח. הוא בונה ירושלים. גם את ירושלים, בונה ירושלים השם. יבנה הקדוש ברוך הוא חזרה. והוא בונה אותה. כל יום. זו התפילה שלנו, ככה אני מפרש. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. זה לא בעתיד, זה בהווה. האמונה היא שכל יום הקדוש ברוך הוא חוזר. עוד מילימטר ועוד מילימטר. רק צריך עיניים לראות. זו הברכה שאנחנו עושים. וזו התקווה שנותנת לנו כוח לעבור את כל מה שעברנו בכל תולדתנו. ואפילו, אפילו בימינו. יהי רצון שהדבר יתגשם ממש ממש בקרוב, בכל רגע אחכה לו שיבוא.